ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו,
עכשיו ברק סרי. כל הקטע שלא שמים דגש בבית אחרי הוא, זה קצת מגוחך. אולי הגיע הזמן להפסיק עם זה. וברק סרי.
התחלה קטנה, פרגון קטן לינון מגל, ואחרי זה בום 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 לתוך הראש. חבי, אני מקווה מאוד שבאת מוכן היום. אז ככה, אתמול הפטריוטים בראשותו של זימרי, יותם זימרי, כן?
כן.
יותם זימרי עם 7.1% רייטינג, ירידה דרמטית לעומת המספרים שינון מביא, אני חייב להגיד שהם קידומת 9 בדרך כלל, עוד לא דו ספרתי, רחוק משם, אבל לפחות
9-6 זה רחוק?
לפחות שתי נקודות, יותר משתי נקודות, הנה 9-6, אתם מבינים? אז זימרי הוריד את הרייטינג אתמול ל-7.1, אני מקווה מאוד שמשלמים לך בהתאם על השתי נקודות האלה, זה כסף השתי נקודות האלה.
תראה, תמיד אפשר עוד, תמיד אפשר עוד.
הכוכב הבא, ערוץ 12 באותה שעה, תבינו, הפטריוטים היו 7%, הכוכב הבא של בערוץ 12, 21.8, כמעט 22%, יותר מפי שלושה, או פי שלושה, אתם מבינים את ההבדל? זה ההבדל.
כן.
זה ההבדל. ואני אומר לך, תבין, בסוף במשתמע, פרגנתי לך, כשאתה נמצא 9+, כשאתה לא נמצא, הנה, אז 7.1, אני קורא כאן לקברניטי ערוץ 14, אל תיתנו לו לצאת לחופשות, הרייטינג ירד, בעייתי ומיד, איך אומרים, במעבר חד.
רגע, בוא נעבור, קודם כל, בוא נראה דבר מעניין. שנייה, דבר מעניין. אני רואה פה שהישרדות, השקה, 12-6. אני לא זוכר השקה כל כך גרועה שהייתה לתוכנית ריאליטי. אתה קולט 12-6 להישרדות. זה מטורף.
ערוץ 13, זה לא, אתה יודע, זה לא חדש, נמצא בתקופה קשה מאוד.
זה פסיכי. החדשות שלהם של שבת, אתה יודע כמה? ראית כמה?
5-3. אז אני רוצה להגיד לך שבערב שבת היה 2 ומשהו, שזה בכלל היה קריסה.
זה לא יאמן.
ערוץ 13 נמצא בתקופה לא טובה, מינו בסוף השבוע את טלי בן עובדיה, עורכת מצוינת, ותיקה, הרבה שנים בתחום. יש כבר כל מיני פוליטיקאים בדירקטוריון נסים למנוע את מינויה. אני מאחל לערוץ 13 שיצאו לדרך חדשה וילכו והתחזקו, כי כולם יודעים שהם נמצאים בתקופה לא טובה. אבל עזוב, למה אתה זה? לך ל-7.1 לפטריוטים. לא מספר טוב? תודה, לא מספר טוב. טוב, בוא נעבור לדברים הרציניים. תקשיבו, אתמול במוצאי שבת קודש נחשפנו כולנו ל9.5 דקות של, יותר מתשע, 9.5 דקות
של שיחרון חושים.
סרטון מופרע, אין לי מילה אחרת, עמוס בדברי כזב, הסתות, מסרים לאלי פלדשטיין, דברים נוראים שראש הממשלה בעת מלחמה בוחר לשתף בהם את הציבור. היסטריה מוחלטת, באמת, אם אפשר להגיד כותרת של הדברים, תוקף את הצבא שלנו, צבא הגנה לישראל, תוקף את השבק שלנו, שהוא המפקד הישיר שלו, ומפרגן לנאשם בעבירות חמורות. נאשם שהמדינה אמרה עליו שהוא פגע באינטרסים, חשף דברים שיכולים לגרום נזק של ממש לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, בעיקר בתחום איסוף המודיעין וחשיפת מקורות מודיעיניים באמצעותם מצילים חיים. לאיש הזה נתניהו פרגן. כאמור, שוב, כדי לעשות זה חד, תקף קשות הצבא, תקף קשות השבק, פרגן לנאשם בעבירות קשות על הביטחון. עכשיו, תשאלו, למה הוא עושה את זה? למה ההיסטריה? הוא גם נראה מאוד מאוד לחוץ. מכיוון שיש לאלי פלדשטיין עורך דין, קוראים לו עודד סבוראי. אני מכיר אותו משנים קודמות, עורך דין, מקצועי, עושה עבודה. אינון כבר תקף אותו כי הוא לא מספק את הסחורה, שבא ואמר דברים פשוטים. בואו נשמע מה הוא אמר.
יאללה, בואו.
אלי פלדשטיין לא פעל בשם עצמו. הוא נתן שירותי ייעוץ בלשכת ראש הממשלה. אם יש טענות, שיפנו אותם ללשכת ראש הממשלה. לשכת ראש הממשלה היא זאת שפעלה פה. היא פעלה פה באמצעות פלדשטיין. והיום פלדשטיין עומד לבד, לבד, לבד.
עכשיו, עכשיו הוא מוסיף, היה רעיון ברשת ב' של עורך דין סבוראי, שגם חזר ואמר דברים, את הדברים האלה, ואמר דברים נוספים. כל מה שיונתן אוריך אמר לפלדשטיין, נתפס על ידו כדברים שנאמרים בשם ראש הממשלה. עכשיו אנחנו ככה בימים האחרונים, אגב גם ינון שביקש בטוויטר שלו מאנשים לבוא להפגין ביום חמישי מול בית המשפט כדי לעודד את רוחו של פלדשטיין, שכאמור נתפס על ידי רעולי פנים, לוחמי השבק שלנו, כוחות החושך, לוחמי השבק שלנו, ביקש לבוא להפגין לטובתו. נתניהו שלפני שבועיים, בכלל לא יודע מי זה, פרסם הודעה שאין אף אחד שנעצר מלשכתו, לא יודע מי זה, פתאום מפרגן, פתאום שולח לו חיבוק, פתאום מדבר על הקצין שעבר מהעולם החרדי לצבא. עכשיו חבותיי, שתבינו, לא מעניין את נתניהו אלי פלדשטיין, הוא מעניין אותו קליפת השום. הוא חושש מאוד שהוא יפתח את הפה, הוא חושש מאוד שהוא יפליל את אנשי לשכתו, הוא חושש מאוד שהוא יגיד את הדברים שעכשיו סנגור אומר, ולמורת רוחו של ינון ושל החברים, שבעצם הוא לא פעל לבדו, מה שאמרו לו הוא עשה, הוא עבד מטעם אנשי לשכתו, ולכן זה החשש, זו הייתה מטרת הסרטון. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר, באמת, אני ציפיתי, באמת, ראש ממשלה מוציא סרטון, משקיע בשבת, עובד, מחלל שבת, אבל זה עזבו. משקיע בסרטון, מפיץ אותו מיד עם יציאת שבת. הייתי מצפה שראש הממשלה ידבר על גורלם של 101 החטופים שלנו. הייתי מצפה שיגיד מילה על ההרוגים בדרום לבנון, ההרוגים שלנו, החיילים המופלאים שנהרגים שם. הייתי מצפה, הוא ידבר אולי על ההסדרה, שאולי תשים קץ למלחמה האיומה הזאת. הייתי מצפה שידבר על החיילים בעזה ומה קורה ולאן הולכים ומתי יהיה סוף לכל הדבר הזה. הייתי מצפה שידבר על המשברים שישראל נטועה בהם. מה עושה ראש ממשלה? משתלח בדברים בוטים ביותר. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, הוא אמר שם ראש הממשלה שממדרים אותו, לא אומרים לו דברים, הוא לא יודע. שר בממשלת ישראל, שר מהליכוד, ראש השבק לשעבר אבי דיכטר, אומר עכשיו ברשת ב' ברעיון לקלמן וליברמן, אין מצב שראש הממשלה לא מקבל את נוח חומרים, אין סרט כזה, אני לא מכיר סיפור כזה. עכשיו לא אומר את זה איש אופוזיציה, אומר את זה השר אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר, עם לא הסמכות ועם לא הדברים. וכדי לסכם את האירוע הזה, אני רוצה להשמיע, לפני שתענה לי, דברים שאומר יורם כהן, עוד ראש שב"כ לשעבר, שמונה על ידי נתניהו, חובש כיפה. בואו תקשיבו מה הוא אומר על ראש הממשלה.
בגלל שראש השב"כ מרסן את כוחו גם מול ראש הממשלה, אחרי ההתנהגות הנלוזה של ראש הממשלה, שזה לא פעם ראשונה שזה קורה, גם בלילה של אורי מגידיש, שאחרי האישור לצאת לחלץ אותה, שלוחמי שב"כ הלכו בלילה להביא אותה לארץ, הוא הלך, נכנס לחדר שלו, וצייץ נגד הרמטכ"ל וראש השבק, זה דברים בלתי נתפסים. מנהיגות נלוזה, לצערי אני אומר, שראש הממשלה.
עכשיו, אתה יודע, אין לי ספק שעוד מעט ינון יגיד, זה שמאלן, וזה שמאלן, וזה שונא ישראל, וזה נגד. יורם כהן, באמת, איש, אי אפשר להגיד שמאלני, אי אפשר להפחית בסנטימטר את תרומתו האדירה לביטחון ישראל, וכאמור מי שמונה על ידי נתניהו.
אתה התחלת בשבע, עכשיו 13.
תוצא לי רק משפט סיום.
דיברת שש דקות.
עכשיו, כשאתם שומעים עכשיו את ינון שלנו,
אוקיי.
מנכ"ל ינון ניוז, קחו את הדברים שלו בקורטוב של, בוא נגיד ככה, עזבו שופרות, של באמת חוסר אמון מוחלט לכל הדברים שיגיד לכם עכשיו.
אתה התחלת בשבע, עכשיו 13-6 דקות דיברת, לא הפרעתי לך.
אבל פרגנתי לך על הרגע.
לא, זה לפני.
לא, לפני?
זה לפני שזה. זה לא בספירה.
מה מעניין אותך? מה לך אינו מגע?
זה לא בספירה.
בסדר, נו, עזוב. לך אני מפרגן, אתה רואה.
עכשיו תראו, חבר'ה, בואו, תתעוררו, אני מבין שהיה קשה לי 6 דקות, בכל זאת 6 דקות, הבן אדם, מה שנקרא חפרת חפור, כן? לא חפנת חפון, חפרת חפור.
אני לא אומר חפנת חפון, זה לא אני.
זה האירוע.
לא, אל תזה, אני לא אמרתי.
לא, יש, תשמע, יש צדדים חיובים ושליליים בכל דבר.
אני לא אומר דברים כאלה.
כן, בדיוק. עכשיו צריך, בואו תקשיבו, הוא ישמיע לכם את יורם כהן. אני רוצה שתקשיבו עכשיו להמשך של, הוא חתך את יורם כהן. אני רוצה שתקשיבו, מי הנקודה שהוא חתך, אני משמיע לכם עכשיו. תגידו לי אתם, אם מדובר בבן אדם נורמלי, או שמדובר בעוד הזוי, כן, יורם כהן, אם מדובר בבן אדם נורמלי, או שמדובר בעוד בן אדם מופרע, שירד מהפסים, שהיה ראש של מערכת, איך זה נקרא, סוכנות ריגול שאין לה גבולות, ואני מאוד מקווה שהוא לא מדבר אחרי תדריך של רונן בר, אבל הוא נשמע הזוי כמו כל הקודמים שלו, מדיסקין וקרמי גילון ועמי איילון ואני יודע מה, כל החבורה הזאת. תקשיבו למה הבן אדם היה ראש שבק, איך הוא מדבר, בבקשה.
בגלל שראש השבק מרסן את כוחו גם מול ראש הממשלה, אחרי ההתנהגות הנלוזה של ראש הממשלה, שזה לא פעם ראשונה שזה קורה, גם בלילה של אורי מגידיש, שאחרי האישור לצאת לחלץ אותה, שלוחמי שבק הלכו בלילה להביא אותה לארץ, הוא הלך, נכנס לחדר שלו, וצייץ נגד הרמטכ"ל וראש השבק, זה דברים בלתי נתפסים. מנהיגות נלוזה.
אוקיי.
אבל זה מה שהשמעתי.
לא, אתה לא השמעת את הקטע הראשון, ראש השבק מרסן
את כוחו. אבל אתה לא מבין באיזה הקשר, אתה לא ראית את הרעיון. אתה רוצה שאני אסביר באיזה הקשר זה היה? היה, דיברו על שיחה.
תשים לב שאתה,
רגע, רק מילה,
שאני לא הפרעתי לך, כן?
אל תתת את המאזינים. היה דיווח על שיחה בין ראש הממשלה לראש השבק, שהודלפה כולה לתקשורת. ואז אמרו שם, אין סרט בעולם שראש השבק הדליף את זה, זה יצא רק מהלשכה של נתניהו. ואז הוא בא ואומר, תקשיבו, הוא לא הולך לכל הדלפה כמו הדלפה הזאת שדיברו עליה, הוא הולך רק לדברים שמסוכנים לביטחון ישראל, כמו מה שהיה עם פלדשטיין, שגנבו חומר מסווג, והעבירו אותו לבילד, ועל זה הייתה חקירה שאף אחד לא האמין שתגיע ללשכת ראש הממשלה.
חפרת חפור, אין לי מושג מה אתה רוצה. אני בתחושה שלי, לצערי, שהוא מתודרך על ידי רונן בר. ואני אומר את זה, בוא נגיד, לא רק מתחושה. ואני אומר את זה לא רק מתחושה.
בוא נטיל דופי על עוד אחד. שנייה, כולם
אני אומר את זה לצערי. כן, אין לי משהו אישי נגד רונן בר. אני ורונן בר היינו ביחד ביחידה, היינו במבצע ביחד. אני לא אומר את זה באופן אישי נגד רונן בר.
גם הוא לא בסדר רונן בר?
אבל אני אומר, לא. כי אם הוא מתדרך את יורם כהן, ויורם כהן אומר שראש השבק מרסן את עצמו מול ראש הממשלה, האיש הזה ירד מהפסים.
מה הבעיה שלו שידבר עם קולגה שלו?
סרי, אני לא מדבר איתך עכשיו, אני עכשיו מדבר, זה לא דיאלוג.
אז הוא בסדר או לא בסדר, רונן בר?
הוא ירד מהפסים.
רונן בר או יורם כהן?
הוא ירד מהפסים, לא יכול להיות שראש השבק לשעבר, מה הוא מופרע יורם כהן הזה? מה הוא פסיכי? איפה הוא חושב שהוא נמצא?
איזה דיבורים.
באפגניסטן? איפה הוא חושב שהוא נמצא? מה נראה לו? מה האירוע הזה? ראש השבק מרסן את כוחו מול ראש הממשלה? אתם ירדתם מהפסים?
איזה דיבורים, איזה דיבורים.
ירדתם מהפסים? השבק כפוף לממשלה. ראש השבק כפוף לראש הממשלה. שלא יתבלבלו פה. אתם דקה מלעשות פה הפיכה צבאית, כמו שעשיתם ברפורמה. ששמתם על השערים של העיתונים את התמונות של הרמטכ"ל. ואמרתם שהוא כפוף לנשיאת בית המשפט העליון, והרצי לא דפק על השולחן ואמר, לא, תרגעו. היה לו נוח כנראה. בסרבנים הוא לא טיפל. אתם ירדתם מהפסים? אנחנו חיים בדמוקרטיה. מה זה הדיבור הזה? זה ראש שב"כ לשעבר. שב וחרפה. אל תענה לי בבקשה, ראש, עוד לא גמרתי, אני רק התחלתי.
רק התחלת.
כן, אבל רק התחלתי.
תחזור בך מהמילים הקשות, האיומות, המסיתות, המופרעות, שאמרת על ראשי השבק כמעט לדורותיהם. כולם, כולם, כולם הלאה, לא בסדר.
נמשיך
רק
הלאה.
רק אחד בסדר.
נמשיך הלאה.
אדם שנאשם לראות, בשלושה כתבי אישום, רק
בסדר. אני לא הפרעתי לך, זה לא ילך, כן?
טוב, אוקיי.
זה לא ילך.
אוקיי.
תדע לשלוט בעצמך.
טוב.
קצת תרבות.
קצת ריספקט.
עכשיו תשימו לב, תרעלה 12, פשוט, זה פשוט, זה ערוץ תעמולה מלא מלא. אתה רואה איך הם משפרירים ומדבררים את היועמ"שית, את הפרקליטות, נגד פלדשטיין. נגד פלדשטיין, מה זה? זה לא יאמין. אתה שומע את הדברים האלה, אתה אומר, וואו, מה זה הדבר הזה? זה פשוט רעל. בסוף העורך דין שלו, סבוראי או סבוראי, או איך שקוראים לו, שהיה פעיל במחאה, הולך, למי הוא הולך? לערוץ 12, לאברמוביץ'. עכשיו, אם הוא יתפור את נתניהו באירוע הזה, זה שניים בכרטיס אחד, הוא גם יקבל כסף מפלדשטיין, כן? וגם תוקע את נתניהו. זה פשוט אירוע מדהים. זה ברור, פשוט אירוע מדהים.
מה מדהים בזה?
סרי, אני לא מדבר איתך, אני מדבר איתם.
אבל בוא נדבר, מה מדהים?
אתה מבחינתי לא פה, אתה מבחינתי לא פה.
אבל מה מדהים בזה?
כן?
מה מדהים? למה? אמרתי שקיבלת...
עכשיו תקשיבו, עכשיו חוץ מזה, הם עשו אתמול תחקיר, עוד פעם יש שם תחקירן בשם...
עומרי
מניב. לא משנה, הרבה הסתבכויות היו לו עם תחקירים שלו, תבעו אותו וזה, נפל, השחיר, סילף, גידף, לא משנה, עזבו, לא משנה. עוד תחקיר... למה נתניהו אשם בשבעה באוקטובר? אשכרה, אני אומר לכם אמיתי. אני אומר לכם אמיתי, זה מה שהיה. או תחקיר של איזה רבע שעה, אני לא יודע כמה. למה נתניהו אשם בשבעה באוקטובר? מה קורה פה? מה קורה פה? זה לא יאמן. זה פשוט לא יאמן. הוא עשה ככה והוא עשה ככה, והם התריעו והם אמרו והם זה וזה, ונגד השבק ונגד המצבה ונגד הפה ורק נתניהו. זה, אני צובט את עצמי ואני אומר, יום מול מה הוא מתמודד הבן אדם הזה? רעל מזוקק, מזוקק כל היום וכל הלילה. באותה מהדורה יש שם איזה אחת, מיכל פעילן, שהיא גם רעל כל היום. עכשיו תקשיבו מה היא אומרת, זה פח זבל עיתונאי, תקשיבו לי טוב, זה פח זבל עיתונאי. היא מדווחת מפי איזה מישהו שהיה מקורב בעבר לאנשי הלשכה בתחילת המלחמה, מביאה איזה ציטוט, ואחר זה גם נותנת את המסקנה ממנו. תקשיבו, זה לא אני, תקשיבו בעצמכם כמה זה פח זבל עיתונאי, בבקשה.
והערב אנחנו מביאים דברים קשים שאומר מקורב לאנשי לשכת נתניהו בתחילת המלחמה, דברים שמעלים סימני שאלה קשים במה עסקו שם באותה העת, בזמן שמשפחות החטופים ומשפחות הנרצחים אפילו לא ידעו מה עלה עדיין בגורל יקיריהם. ואלו הדברים, כך הוא אומר, כבר בשמונה באוקטובר הייתה ישיבה של יועצי ראש הממשלה הקרובים ביותר עם נתניהו. התחושה של כל הנוכחים הייתה שהולכים הביתה, הכל נגמר. נתניהו דרש שיבנו תוכנית פעולה איך יוצאים מהאירוע, ומשם הכל התחיל להתגלגל. עוד הוא מוסיף, חקירות המשטרה שהתפרסמו הן קצה הקרחון. הציבור לא מבין מה קרה בלשכת ראש הממשלה מ-7 באוקטובר, בזמן שהורים לא יודעים עדיין מה עלה בגורל הילדים שלהם, כשמשפחות שלמות נחטפו, הם בנו תוכנית איך להציל את נתניהו. אלו הדברים שאומר גורם שמקורב לאנשי לשכת נתניהו, על מה קרה בלשכה הזו, כבר ישר אחרי הטבח הנורא שקרה. מה אפשר להוסיף על זה? אני לא באמת יודעת.
טוב, אפשר להגיד?
תן לי רק אני אשלים. רק שתבינו, זה היא אומרת בכיכר החטופים, כדיווח על החטופים, העלילה הזאת, קרן על נתניהו, היא אומרת בצורה רצינית, מקריאה את זה בצורה רצינית, זה תת רמה עיתונאית. זה פשוט תת רמה עיתונאית. זה האירוע, זה הכל תעמולה. זה כלי תעמולה. כן, בבקשה, סרי. חבר'ה, איך היה? טוב, איך היה? לא טוב, כמו שהוא מדבר, היה, טוב, שאתם מרדמים לי פה. טוב, אני מעיר אתכם.
היה תחקיר למופת. היה תחקיר למופת. עכשיו, באמת, דבר מופרך. דבר מופרך שעומרי מניב מפרסם תחקיר על מי אחראי לטבח הנורא בשבעה באוקטובר, שמאז, מהשמיני לחודש, יום אחרי ועד רגע זה, הדבר היחיד שהוא עסוק, כמעט הדבר היחיד שהוא עסוק בו, זה הוא ומקורבה וחברה ושרה וחכב, זה להסיר אחריות מעצמו, לתקוף את הצבא, לתקוף את השבק, לתקוף את היועץ המשפטית, להאשים את הפצרית, להאשים את סבתא שלי, להאשים את כל העולם ואשתו, את יורם כהן, את ארגמן, את כל מי שעבר בסביבה, רק לא את מי שאחריות והאשמה על השבעה באוקטובר חללה. עכשיו, מה הראו בתחקיר הזה? אני לא יודע אם ראית את זה בכלל. בתחקיר הראו עדויות שראש הממשלה עשה הכל לא לסכל את ראשי חמאס. רגע!
עדויות!
הראו עדויות שהוא לא עשה שום דבר לזה. אלו עדויות בכתב.
מי התראיין שם בכתבה? מי התראיין בכתבה?
תן לי, לא, אל תפריע.
סרי, מי התראיין?
עשו, הראו עדויות שנתניהו דאג להכניס כספים במזומן לחמאס.
נלחם
גם בפנים וגם בחוץ, נסה לעשות לזה נפשות בארצות הברית, להכניס כסף מזומן לחמאס, לקנות שקט, שקט שהתפוצץ לנו בפרצוף בשבעה באוקטובר. זה מה שנתניהו עשה, זה לפתחו. הוא כבן של היסטוריון יודע יותר טוב מכולם שמה שיזכרו ממנו עוד 200, עוד 300, עוד 400 שנה, זה משפט אחד. האיש שהיה ראש ממשלה בטבח הקשה ביותר שנעשה לעם היהודי מאז השואה, וזה משגע אותו, וזה מוציא אותו מהכלים, והוא עסוק בזה רק כדי להפיל אחריות. עכשיו, הילנת על ערוץ 12, בוא, אז אתה יודע מה, בוא נלך לערוצים אחרים. בוא נלך לערוצים אחרים.
אתה מגיש מחליף. סרי, אתה מגיש מחליף. בתוכנית, בתוכנית.
בתוכנית,
תוכנית. כן, בתוכנית רדיו. אחרי הטבח הכי נורא שהיה ליהודים מאז השואה.
רגע, תן לי.
בוא נשים את זה בפרופורציות.
תן לי, תן לי. ערוץ 12, יש לך טענות, אז בוא נשמע את הערוץ שלך.
יאללה.
קדימה.
קדימה.
בואו נשמע, באמת, אתה יודע, הילנתי כאן וביקרתי כאן קשות. בחור, חבר כבוד, שגם לפעמים מגיש תוכנית הדגל, תוכנית הפטריוטים, ביקרתי אותו על דברים שהוא אמר, דברים לא יפים, אמר לגלגל את הרמטכ"ל פה, זה, אבל אני רוצה להגיד לו מילה טובה. בואו נשמע מה אומר איתמר פליישמן, חבר כבוד בפטריוטים, בשאלת מי אחראי לטבח השבעה באוקטובר.
אי אפשר לברוח מזה שראש הממשלה הוביל את הקונספציה המטומטמת הזאת, או לפחות תמך בה, או לפחות לא התנגד אליה, אוקיי? ואני חושב שהוא תמך בה. שאם אנחנו ניתן להם רק כסף ורק כלכלה, נוכל להכיל את המפלצת, ושאסור לתקוף, ושאסור לנו להיכנס לאימות, ושאם יבוא אימות יהיה בסדר, ואם רק נבנה חומות סביבנו, הכל יהיה טוב, וכל הבלה בלה 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 בלה, זה ראש הממשלה. אתה יודע מה, אפילו אם הוא היה נגד. אתה היית שם, לא אני. לא אני הייתי שם.
אתה היית שם, לא אני, אומר איתמר פליישמן, יד ימינך בתוכנית הפטריוטים. ואני רוצה להגיד מילה, כי מנסים לערבב אתכם מאזינות ומאזינים יקרים. אלה שמות החטופים שנרצחו בסוף אוגוסט השנה. הירש גולדברג פולין, עדין ירושלמי, אורי דנינו, אלמוג סרוסי, כרמל גת ואלכס לובנוב. למה אני מכה לכם את השמות? המסמכים שנגנבו מיחידות מאוד מאוד מסווגות הגיעו לאלי פלשטיין ביוני. הוא לא עשה עם זה כלום. תזכרו שנתניהו מלין, מדרו אותי. המסמכים היו ביוני, הכל זה, זה, זה בכתב האישום, אני לא מקדש כאן שום דבר. המסמכים המסווגים שנגנבו הגיעו לאלי פלשטיין, איש שלא מחזיק בסיווג ביטחוני, ביוני. ששת החטופים...
אפשר להגיד שהוא איש ביוני?
ששת החטופים נרצחו בסוף אוגוסט. מיד לאחר מכן, החומרים האלה הגיעו לבילד. הם הגיעו לבילד הגרמני, לאחר שהם נפסלו על ידי הצנזורה לפרסום בישראל. תקשיבו טוב, שלא יערבבו אתכם. הם נועדו כדי לעשות, לפעול נגד משפחות החטופים, כדי להרגיע את ההפגנות שהלכו וסערו בעקבות הרצח המזעזע של השישה, וזו הייתה הסיבה. עכשיו, בדרך הם סיכנו מקורות, יכולים היו להביא לפגיעה בחיילי צהל, עשו דבר נורא. עכשיו, אל תיתנו שירבבו אתכם, הדלפות זה לא הדלפות, זה גנבת חומרים שמצאו את עצמם באופן שערויתי, פלילי, שפוגע בביטחון המדינה, לעיתון בגרמניה. זה הסיפור, אין בלתו. ואתמול ראש הממשלתו, ואתמול ראש הממשלה, טוב. מפרגן לנאשם בעבירות על ביטחון המדינה ותוקף את הצבא וצהל.
תודה.
זו המדינה שאתם תודה. חיים בה, תפנימו.
תראה, למה זה כל כך מגוחך? כי אתה יושב פה ומדבר, הדליפו לבילד. לא, כאילו אנשים לא חיים פה. לא, אנשים לא חיים פה. הם לא רואים מה קורה פה עם ההדלפות, בכל השנים האחרונות. מתוך הקבינטים, מתוך הממשלה, מתוך הדיונים על המסע ומתן, מתוך הקבינט הביטחוני על המלחמה. אנשים לא היו פה, הם לא ראו מה את ההדלפות. אתה מדבר פה בעצם על לשכה שהדליף על הבילד, באמת, וראש הממשלה עוד פרגן לו. וראש הממשלה עוד פרגן לו. תגיד לי, אין לך בושה? באמת, אני שואל, אין לך בושה? תגיד, אנחנו כולנו לא חיים פה, אנחנו מטומטמים, אנחנו אהבלים, אנחנו לא רואים מה קורה. רונן ברגמן מתראיין בכתבות האלה, כאילו הבן אדם כל היום מפרזה. הוא אילן הדיין פרסמה מסמך שחומת מגן הייתה בשנת 22 על השולחן של אמן. זה מסמך שאמרו לי אנשים מתוך היחידה של א', הנגד המילואים שהדליף, שחשוד בעברת של המסמך, הם אמרו לי, זה פגע במקורות. למה זה לא נחקר, סרי? למה זה לא נחקר? למה המסמך של אילנה דיין, כן, שפגע במקור, על פי מה שאנשים ביחידה הזאת, באותה יחידה אומרים לי, המסמך הזה פגע במקור, למה זה לא נחקר?
תגיד לי.
תענה לי, תן לי תשובה. למה זה לא נחקר?
המסמך הזה שהגיע לאלי פלשטיין.
כן.
זאת אומרת, הלשכה של נתניהו מדרה את נתניהו? שלושה חודשים.
למה אתה לא עונה לי?
אני שואל אותך שאלה.
אבל נתניהו אשם.
לא,
שאלתי אותך שאלה, אתה רוצה לענות על השאלה?
נתניהו מודר?
למה המסמך של גילנה דיין?
לא יודע, דיין מסמך,
למה אני אשמח שאילנה דיין פרסמה?
אני שואל אותך שאלה. נתניהו טוען שמידרו אותו, מי מידר אותו? החומר הגיע ביוני, ההדלפה הייתה בספטמבר, מי מידר את ראש הממשלה?
נתניהו אשם, הוא אשם בשבעה באוקטובר, במדלח, במסמך, הוא אשם הכל. חד ערכית, ואין בלתו, וזה הסיפור, ואין בלתו, ואין בלתו, ואין בלתה, ואין בלתו, ואין בלתום, ואין בלתם, ואין בלתו. אבל למה המסמך, שהודלף לאילנה דיין לא נחקר?
תקשיב טוב, בחקירה הזו שנפתחה,
למה אתה לא עונה?
ראש הרמטכ"ל נחרד לראות חומרים מסווגים,
למה הוא לא נחרד? אבל גם אילנה דיין זה המסמך, אבל גם אילנה דיין זה המסמך
שזה יגיע ללשכת ראש הממשלה. אף אחד לא ידע. אתה יודע, הראיה כמה נתניהו בלחץ,
זה לא היה הזמנה לדיאלוג,
רק לראות את הסרטון שלו אתמול ולהבין כמה הוא בהיסטריה וחושש,
סגור לו בבקשה את המיקרופון,
אש מלחכת את גלימתו.
סרי, תודה, זה לא היה הזמנה לדיאלוג.
תפסיק עם השטויות שלך, תסגרו לי את המיקרופון, לא סוגרים לי את המיקרופון.
אילנה דיין קיבלה מסמך גולמי, כן, ממקור רגיש. למה הרמטכ"ל לא נחרד אז? למה הרמטכ"ל לא פנה לראש השב"כ אז ואמר לו תחקירו את האירוע הזה? למה אז יורם כהן לא בא לטלוויזיה ונחרד ודיבר על כל מיני דברים על הדלפות שהוא מדברר את ראש השב"כ? למה? למה זה קורה אחרי כל ההדלפות האלה רק במסמך אחד שהתוכן שלו באופן בעייתי ושערורייתי לא הגיע לראש הממשלה, וזה הסיפור האמיתי שמדרו את ראש הממשלה ולא נתנו לו אינפורמציה? תשמיע לי את הדברים שביבי אמר אתמול, תקשיבו טוב, אני לקחתי לכם את הדקה הכי חשובה, תקשיבו טוב מה ראש הממשלה אומר, זה הסיפור, בבקשה.
והנה לפתע פתאום התפרצה לחיינו חקירה על הדלפה אחת בלבד. הדלפה על פרסום מסמך שחושף את האסטרטגיה של החמאס לפלג את החברה הישראלית, להציג את ישראל כסרבנית כביכול במסע ומתן, את ישראל, לא את החמאס, ולהפעיל לחץ עליי ועל הממשלה להיכנע לתכתיבי החמאס. המסמך הזה דרך אגב היה צריך להיות על שולחני. זה מסמך סודי ביותר, כך הוא סובן. למה הוא לא מגיע אליי? אני צריך לקבל החלטות על סמך החומר הזה, ואני בוודאי לא צריך להיות ממודר ממנו. וזו לא הפעם הראשונה שלא הביאו אליי מידע חינוי.
מי מידר אותו? החומר הגיע ביוני. החומר הגיע ביוני.
לא להפריע.
בספטמבר הוא פורסם
בביוני.
לא סתם חוקרים. מלווים את הכל בכותרות בומבסטיות. זיוף מסמכים בלשכת ראש הממשלה, סחיטה באיומים בלשכת ראש הממשלה על קצין במזכירות הצבאית, דברים שכמובן לא היו ולא נבראו.
אוקיי, עכשיו תראה,
אוסף של שקרים, דיסאינפורמציה, עיוותים וחצאי אמיתות.
למה הכל אצלכם מעוות? כשאני תוקף את ראש השב"כ לשעבר, אתה אומר תחזור מהדברים הקשים.
אתה תוקף את כולם.
כשראש השב"כ לשעבר, תקשיבו, לא ינון מגל, ראש השב"כ לשעבר יושב באולפן טלוויזיה ותוקף את ראש הממשלה ואומר שראש השב"כ הנוכחי מרסן את עצמו מול ראש הממשלה, זה לא נקרא שהוא תוקף. או לא, סרי לא מזדעזע מזה, זה בסדר. כשהם עושים תחקיר תוך כדי מלחמה, על ראש הממשלה שהוא אשם, זה תחקיר מעולה. אבל כשאומרים ביקורת על הרמטכ"ל, או כשאומרים ביקורת על הרמטכ"ל או על ראש השב"כ, זו הסתה. הכל אצלכם מעוות, אתם לא דמוקרטיים. זה מוטציה, אתם רוצים שאנחנו נהיה במוטציה, בגלל שאתם רוצים את הכוח ואת השלטון. אבל סרי, יש לי חדשות בשבילך.
כן,
דמוקרטיה, כן, זה דמוגרפיה.
כן.
ככל שיש יותר אנשים, ככה הם יותר מצביעים. עכשיו המחנה שלך, שהצטרפת אליו, כן, לשרת אותו,
אני לא מצטרף לשום מחנה, אני לא מצטרף לשום מחנה, אני עקבי.
סליחה, אתה עקבי, ברור.
אתה עובד משל בן אדם אחד.
מרוב שאתה עקבי, פעם היית בימין, היום אתה בשמאל.
אני תמיד הייתי בימין.
אתה בימין, גם היום.
נתניהו ואתה באופסייד, אתם ביביסטים, אתם לא ימין, זה משהו אחר.
אתה בימין, אתה רק משרת את השמאל.
אוקיי, לא משרת אף אחד, משרת המדינה.
עכשיו, הדמוגרפיה היא קובעת את הדמוקרטיה, ולכן כל האנשים האלה הם חושבים שראש השב"כ והיועצת המשפטית ופרקליט המדינה והרמטכ"ל הם ינהלו את המדינה. אבל זה לא, אנחנו לא בטורקיה של אטאטורק, אנחנו לא בשלטון הגנרלים בארגנטינה, אנחנו נמצאים במדינת ישראל בשנות ה-20 של המאה ה-21, בסדר? אז אני מבקש מהאנשים טיפה להתאפס, כי אנחנו חיים בדמוקרטיה,
ועם כל הכבוד, לכבד את הכרעת העם.
תודה מה, הכי כואב לי.
ועם כל הכבוד, ראיתי גם שיוסי יהושע חברי, כתב שכאילו יש משבר בין הדרג הביטחוני לממשלה. יוסי, אנחנו בדמוקרטיה. הצבא והשב"כ כפופים לממשלה.
תודה מה הכי כואב לי.
זה האירוע, תודה.
תודה מה הכי כואב לי. תודה, אתמול...
מה הכי כואב לך?
בתשעה וחצי דקות האלה...
תשע וחצי.
תשע וחצי מהגיהנום. ממש בסמוך לזה, פרסם הארגון המנוול חמאס איזו ידיעה על כך שיכול להיות שאחת החטופות נרצחה, פרסמו תמונה, דברים מהסוג הזה. לא הייתה מילה של ראש הממשלה בנושא. לא היה כלום. ליבו גס,
אתה רוצה שהוא יתייחס לשמועות של חמאס?
ליבו גס בכל הדברים.
אם היה מתייחס, למה אתה מתייחס לשמועות? ליבו גס. לא התייחס, למה לא התייחסת?
לא דיבר מילה על המלחמה.
די, נו, אתם לא רציניים.
לא דיבר מילה על ההרוגים. לא דיבר מילה על הסדרה עם לבנון.
טוב, אמרת את זה כבר, בסדר, נו.
כל מה שהיה לו להגיד, חפרת חפור. על עצמו, מסרים
לאלי פלדשטיין. בסדר, תודה. קודם כל צריך להתעדכן ולדווח שנמצאה ככל הנראה גופתו של צבי קוגן, שליח חב"ד באמירויות, השם ייקום דמו, ומדובר באירוע מטורף, שהאיראנים פשוט רצחו יהודי.
שלחו אוזבקים לרצוח אותו, והם כנראה ברחו כבר לטורקיה.
אז זה צריך להגיד, וזה לא... הודיעו לזה משמעויות לאירוע הזה, אבל האיראנים לא בפוקוס, שנאתם גדולה מהשכל שלהם, ולכן הם עוד ישלמו על זה מחיר יקר. זה הכל. טוב, שלום שרון שרבי.
אוקיי, טוב.
אח של יוסי שרבי, השם יקום דמו, שנרצח בשבי חמאס, ושל אלי שרבי, שעדיין שם בשבי. מה קורה?
תגידו לי אתם, אזרחי ישראל, אנחנו מעל 400 ימים שאנחנו מבינים שהמלחמה הזו בכל הגזרות אפשר פוגשת את מדינת ישראל. יש לנו הזדמנויות מדיניות, ביטחוניות, לסיים אפילו חלק מהגזרות את המלחמה הזו, להשיב חטופים הביתה, וזה עדיין לא קורה. וכל אזרח צריך לשאול את עצמו מתי יהיה הסוף, האם יש לזה סוף.
תגיד לי שרון, אתמול בערב חמאס פרסם תיעוד לכאורה של חטופה שנרצחה. צהל בתגובה הודיעו שהם בודקים את המיניותו של הדבר שהם פרסמו ולא נחזור אליו. מה זה עושה לכם? מה זה גורם לכם, משפחות החטופים?
לי באופן אישי זה פוגש אותי, זה עושה לי דז'ה וו על מה שקרה ליוסי אחי, שחמאס פרסם סרטון בשיתוף נוער גמני ואיתי סבירסקי, זכרו לברכה. והנה מיום לאחר מכן חמאס מפרסם סרטון ויוסי ואיתי נרצחו. ואנחנו מבינים שצריך להתייחס ברצינות למה שחמאס מפרסם. ונכון שיש בו איזה טרור פסיכולוגי, אבל בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מממצאים שחמאס מפרסם, ואנחנו מבינים שהכמות החיים, החטופים החיים בעזה, תלך ותפחת. זו מציאות שאנחנו חיים אותה, אמרתי, מעל 400 ימים. מעבר לכך, צריך לזכור שהחיילים שלנו, שנמצאים בעזה כבר... אני אומר, מאז אוקטובר 23, שאין להם מנוחה, שמחרפים נפשם בשטח הארור הזה, וכל חייל שנופל, כמובן שהחשיבות של זה לא פחות מחיים של חטוף, ומדינת ישראל נאלצת להתמודד אולי עם אובדן של חיים, גם של חיילים וגם של חטופים, שאפשר להימנע מזה. אני באמת שואל את עצמי, האם הגיעה העת הביטחונית להחליט חלס, עשינו הישגים מאוד מרשימים בתוך הרצועה, כל הכבוד לחיילי צהל, אבל הגיע הזמן אולי גם להפסיק עם זה, תחת מחירים שנצטרך לשלם.
לא, אבל המחיר יהיה לצאת מפילדלפי, המחיר יהיה לצאת מנצרים, המחיר יהיה להודיע שאתה מפסיק את המלחמה עם ערבויות בינלאומיות, כלומר, המשמעות של זה היא שחמאס נשאר, חמאס מקבל מיליארדים כדי להשתקם, השלטון שלו ברצועה נשאר, והאיום מרצועת עזה ממשיך. כלומר, שתיים ממטרות המלחמה לא מתממשות פה, לא השמדה של חמאס, ולא הסרת האיום מרצועת עזה.
ינון, תשמע, מאחר ואני לא מכיר את פרטי העסקה המתגבשת, וגם כנראה שאתה לא מכיר את כל הפרטים, ואף אזרח פה, אלא זה נמצא באיזשהו מטבחון מצומצם, וטוב שכך. אבל גם עם כל מה שהפכות הטענה הזאת, שאנחנו לא נאחוז בציר פילדלפי, ולא נאחוז בצירים ביטחוניים אחרים, שאולי עשויים לגבות מאיתנו מחירים, אני אומר דבר אחד, יש לנו כרגע 101 חטופים וחטופות שנמצאים בשבי החמאס, יש לנו מחויבות ערכית להשיב אותם. השאלה היא, האם נמתין, והאם נגיד, האחיזה בצילדלפי או בנצרים או בכל דבר ביטחוני אחר חשובה יותר מהצלתם? זו אמירה בעייתית.
שרון, שרון, אתה לא צריך להתבייש להגיד, כן, צריכים להפסיק את המלחמה, כן, צריכים לשלם מחירים קשים תמורת 101 חטופים, כן, נתניהו עשה קריירה על המעשה ההירואי של אחיו יוני נתניהו, שנסע עד אנטבה כדי לשחרר חטופים. זה מה שאתה צריך להגיד, כן, שנה וחודש זה די ועותר, המכות שחמאס חטף הן מכות קשות, אי אפשר להמשיך עד אחרון המחבלים ועד אחרון המנהרות, צריכים להחזיר את החטופים, כי זה, לא, אני אומר לו, בלי חלוס רק, שיפסיק לגמגם, שרון חברי הטוב, ויגיד בצורה, כן, להפסיק את המלחמה ולהחזיר את החטופים.
אבל הוא אומר מה שהוא רוצה, לא מה שאתה רוצה.
הוא אמר את זה.
אתה דיברת לפני זה חצי שעה, חפרת חפור.
טוב, אוקיי. כן, שרון.
אני אוסיף ואומר, שלמדינת ישראל, יהיו הזדמנויות גדולות ורבות, לאחוז בצירים החשובים האלה. מדינת ישראל עכשיו הגיעה בשלט לעסקה, הגיע הזמן להשיב חטופים, ואני אומר תחת מחירים שמדינת ישראל עשויה לשלם אותם, אבל עדיין שהיא משלמת אותם היא מחזירה המון המון תקווה לאזרחי ישראל, ובמיוחד את המגדלור המוסרי שחסר כל כך, שאזרחי ישראל מבקשים איזה תקופה ארוכה.
תגיד לי, מה אומרים לך? מה אומרים לך? רק שאלה קטנה, לחורף, החורף כבר כאן, והולך להיות שבוע גשום וקר מאוד. מה אומרים לכם גורמי המקצוע על החיים, על התנאים של חטופים במצב של חורף, שהוא כמובן שונה מאוד מקיץ, למשל?
כל גורמי הביטחון ואנשי המקצוע מביאים את החשש הכבד שלהם, מיכולת ההישרדות הנוספת של אלה שעוד חיים במנהרות חמאס. זה ילך ויפחד, זה יסכן את חייהם בצורה משמעותית. אפשר להגיד שאם אנחנו ניתן להם לעבור את החורף, אני אומר בצער רב, אנחנו עשויים לקבל 101 ארונות קבורה. זה לא, זה אי אפשר לייפות את המצב הזה. זה מצב שהוא קשה. נכון, נכון שיש פה אמירה שאולי נותנת איזושהי זריקת עידוד לחמאס, וחמאס מבין את זה, ואולי מנצל את זה במסגרת המסע ומתן, אבל אנחנו צריכים לשים את כל תמורי העזרה כדי למנוע מצב שאנחנו לא משווים אותם,
okay.
כשכולם כבר לא
אנחנו
בחיים.
אנחנו חייבים לסיים. שרון שרבי, אח של יוסי השם יקום דמו, ואלי שבעזרת השם ישוב במהרה הביתה בריא ושלם. Amen. תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה שרון.
תודה לכם.
יצא לך לצפות בכתבה ללשכת ראש הממשלה באולפן שישי ביום שישי בערב? לא,
אל תגזים,
לא, אני יודע, יום שישי לא, אבל אתה רואה, אתה צופה בכתבות שלך, מכן, הנה, ראית את הכתבה אתמול?
ראיתי רק את התגובה של אוריך.
אוריך לא צוחק, תבין, חקירה שנייה בעזרה, אני בטוח שהוא לא צוחק. אבל לא צפית בזה?
לא צפיתי בזה, לא צפיתי, אני צריך לראות את הרעל שלכם.
אז בתחילת השעה השנייה, אני אשמיע לכם קטע מדהים מתוך הקטעה, אני גילוי נאות, אני גם דיברתי,
התראיינתי שם,
אבל לא ממני, לא קטע שלי, קטע מדהים.
מה אתה מצפה שיצא מזה? לא, זה נראה לך סביר?
למה אתה לא התראיינת?
לא באמת, כאילו,
בוקר טוב, אינון, מנכ"ל אינון ניוז.
בוקר טוב.
הבטחתי לכם...
כן,
הבטחתי לכם משהו בסוף השעה הראשונה,
כן.
אז אני ככה
חוזר לכתבה. מה הבטחת לנו? מה הבטחת לנו?
כתבה שפורסמה, כתבה של חברך טוב.
כל הכתבה?
כתבה של חבר טוב שלך.
מי?
אילן לוקאץ'.
אילן לוקאץ'. הכתבה הייתה של אילן לוקאץ'.
אילן לוקאץ'.
אתם פרודיה על פראבדה. אתם פרודיה על פראבדה.
אילן לוקאץ' פורסם.
פרודיה על פראבדה.
כתבה. רגע, אז לשכת ראש הממשלה. תן לי, אני רוצה להשמיע לך את הקטע.
רגע, למה לא את כל הכתבה? שים את כל הכתבה.
רגע, שם הוא מצטט קטע שבו מסופר איך יונתן אוריך וסרוליק איינורן עבדו בשנת 2022, לפני המונדיאל שנערך בקטר, כדי להלבין, עבדו מטעם ממשלת קטר, כדי להלבין את הממשל, את השלטונות, את מדינת קטר, שעמדה אז באמת בהתקפות קשות מאוד, על פגיעה בזכויות אדם, וכמובן על זה שהיא מממנת ארגוני טרור, בראשם את החמאס. כלומר, בשנת 2022, כשקטר מעבירה כספים במזומן ליחי סינואר, כדי שירכוש נשק, כדי שיבנה מנהרות, כדי שיצטייד בכלי משחית, ששנה לאחר מכן התפוצצו על מדינת ישראל והרגו ביום אחד קרוב ל-1,200 ישראלים, יונתן אורך וסרוליק איינורן עובדים בקמפיין להלבין את קטר. כאמור, שניים מהאנשים הכי קרובים לראש הממשלה, אולי הקרובים ביותר, בואו נשמע.
בסוף 2018 המשרד נסגר, ואיינהורן הקים עם יונתן אורך משרד חדש בשם פרספשן. אתמול חשף בר פלג בארץ שהם בנו לפני שנתיים קמפיין שיפור תדמית לקטר, בעלת הברית העיקרית של חמאס. הנרטיב שהציעו היה, קטר איננה מדינה מממנת טרור, אלא משקיעה משאבים כדי להביא שלום ויציבות לאזורי סכסוך.
יציבות.
בואו נחשוב על זה שנייה. מי שניסה להלבין את המדינה שמימנה את טבח 7 באוקטובר כנדבנית צדיקה ומקדמת שלום, הם שניים מהיועצים הכי קרובים של נתניהו. הבנתם? יד אחת של מכונת הרעל קוראת לנו אל-ג'זירה, היד השנייה מציגה את אל-ג'זירה האמיתית כמקדמת שלום ויציבות.
תשמע, זה דבר מדהים, זה פשוט דבר מדהים. עכשיו תראה, יש שם פרקטיקה בלשכת ראש הממשלה, בעיקר בקרב אנשים שנתניהו רוצה בעיקרם, והם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, חכמים. הם לא רוצים לעבוד בלשכת ראש הממשלה, מכיוון ששם מרוויחים בדרגות כאלה, 30-35 אלף שקל לחודש, קטן עליהם, הם רוצים להרוויח הרבה כסף, מה עושים? הולכים ועובדים עלק מטעם הליכוד, מקבלים מוציאים חשבונית לליכוד, ואתה גם יכול לעבוד איכן שאתה רוצה, כולל בקטר. ואתה נהנה ככה מכל העולמות, אתה מרוויח כסף גדול, עובד עם קליינטים, למשל נגיד טופז לוק עובד עכשיו עם משה אדרי. אתה מוציא חשבוניות לאנשים פרטיים שמאוד מאוד מאוד אטרקטיבי ביניהם הקשר שלך עם ראש הממשלה. אתה נכנס חופשי ללשכת ראש הממשלה, יש לך נגישות לראש הממשלה, אתה עושה מה שאתה רוצה, ואתה גם יכול לבוא לקליינטים שלך בארץ ובעולם ולהגיד אני קרוב לראש הממשלה. עכשיו אני אומר, עד כאן לגיטימי, אבל לעבוד עם קטר, היא מממנת הטרור הגדולה ביותר, אתה יודע, ובהכי קטע בתקופה הזאת, ב-2022, פרסמו אתמול ציוצים של יאיר נתניהו, שקובל על זה שקטר היא מדינת טרור, מממנת את החמאס. אז בד בבד עם הדבר הזה, עובדים האנשים הכי קרובים לראש הממשלה בנימין נתניהו, עם קטר, המממנת הגדולה של חמאס, שזה דבר מטורף, דבר מדהים, דבר מחפיר. לפרסם רק את התגובה שלהם, הם טוענים, לא היו דברים מעולם, זה לא נכון, אבל הדברים...
חפרת חפור עכשיו שעה על משהו שהוא לא נכון?
זו התגובה שלהם, אני מחויב, למרות שאני לא עיתונאי, לפרסם את זה. הפרסום הוא פרסום, העדויות הן עדויות.
הפרסום הוא פרסום.
לא, תראה למה הוא נדבק עכשיו.
הפרסום הוא פרסום.
השניים שעבדו עם ראש הממשלה.
אחרי זה מתברר שזה שקר, אבל פרסמנו.
שיתבעו.
נו, אבל זו השיטה שלכם.
אדון אוריך, אדון היינורן, אם שפכו את דמכם והאשימו אתכם בקשה שבהאשמות, שאתם עבדתם עם אלה שמימנו את חמאס, תגישו תביעה נגד חדשות 12, תגישו תביעה נגד אילן לוקאץ', תגישו תביעה נגד בר פלג מעיתון הארץ. קדימה, תגישו תביעה, והאמת תתברר.
לא הבנתי.
הנה, אני קורא להם.
תתבעו. טוב, תודה. א', אין לי מושג על מה אתה מדבר. זה היה סביב המונדיאל, לפי מה שאתה אומר. ג', במונדיאל הזה גם התאגיד השתתף. ד', יש אין סוף אלופים שנייה, יש אין סוף אלופים. יש סוף אלופים לשעבר. שעובדים עם קטר ומקבלים מהם כסף, ואחרי זה יושבים באולפני תרעלה שלכם ומבלבלים את המוח על המסע ומתן עם קטר וכל הדבר הזה. אז בואו, לפני שאתה מדבר זה, עכשיו תשמע, הרי מה אנחנו בתחפושת? אילן לוקאץ', נותנים לאילן לוקאץ' לעשות כתבה על הלשכה של נתניהו. זה אחד שתעברו על הפיד שלו ברשתות החברתיות, זה כאילו הכי רעל שיש, אבל ברמה של שכונה, של רחוב, כאילו... זה רעל, הכי רעל שיש, לא חכם, לא אינטליגנטי, אבל מה, באמת, שכלה. הוא בתרעלה 12 עושה כתבה, עכשיו את מי הוא מראיין שבטח בגלל, אתה אמרת שאתה התראיינת, ראיתי איזה סינג של רונן ברגמן שהתראיין, כל הסוני לשכה עושים כתבה, זה ערוץ, עושה כתבה על לשכת נתניהו, כל מי שמתאב את הלשכה הזאת, שונא את הלשכה הזאת, שונא את נתניהו, יש לו אינטרס פוליטי להפיל את נתניהו, זה...
דיבר גם עכשיו, בחור בשם נועם אדרי, ביביסט עם רישיון.
זה על התנה, יופי. כל, זה פשוט בדיחה. זה פשוט מופרע, זה אירוע מופרע. אנחנו חיים במציאות של אורוול, כן? 1984. והם אומרים שהם עיתונאים. אני נותן לכם כל הבוקר, כל הדוגמה אחר דוגמה. הוא יושב בתר אלה, המיכל פעילן, האומרים מניב, האילן לוקה, זה הכל אנשים שונאי נתניהו, שונאי הביביסטים. עכשיו, מה הם אומרים? הם כאילו שהפרקליטות מאשימה את פלשטיין, שהייתה לו כוונה לפגוע בביטחון המדינה. תבינו לאן הם הגיעו. כאילו אנחנו רוצים לפגוע בביטחון המדינה. בעוד שמה האמת? מה האמת? האמת שמה שפלדשטיין פרסם, זה אינפורמציה שכמו שהם בעצמם כתבו, להפנות את האצבע המאשימה לסינואר.
שקר.
זה היה כתוב, מה זאת אומרת?
שקר.
רוצה שאני אקריא לך את זה מהטקסט?
שקר.
בסדר, אני אקריא לך את זה מהטקסט. שקר. הם בעצמם כתבו את זה בטקסט. לדעתי זה הפרקליטות או השופט, אני אפילו לא יודע מי כתב את הטקסט הזה, אני פרסמתי את זה. כן. להפנות את האצבע המאשימה לסינואר, והם אומרים שהוא רצה לפגוע בביטחון המדינה. למה? כי כל הפרסומים וכל ההדלפות שלהם, מתוך הדיונים, מצוות המסע ומתן, לאורך כל השנה וחצי האחרונות, היו להאשים את נתניהו. שנתניהו לא רוצה עסקה, שנתניהו פוגע בעסקה, שנתניהו מקשיח עמדות, שהשיקולים שלו הם פוליטיים. זה מה שהם אמרו לכם יום, יום, דקה, דקה, בערוצי התערלה שלהם. זה האירוע. ומה שפלשטיין הוציא, זה להראות שמי שבאמת פוגע בעסקה, זה חמאס, שעושה מניפולציות במסע ומתן, ומתעודד מההפגנות בקפלן, ומתעודד מהקלשים ומהוויכוחים בין הקואליציה והאופוזיציה, ומתוך הריבים בתוך הקואליציה שהיה שם את גני בנץ והשני, וכל האירוע הזה. על זה הם אומרים, אתם מבינים, שאנחנו, אנחנו, כן? אנחנו פוגעים בביטחון המדינה.
טוב, תן להגיב.
סרי, סליחה.
תן להגיב, סליחה. תמתין
בסבלנות.
אתה מדבר שעה כבר.
תתעזר בסבלנות.
אתה מדבר שעה, אפשר להירדם.
תראו כמה, זה פשוט, אני לא רוצה להגיד, להשתמש במונחים של תקופות אפלות, אבל זה הנדסת תודעה ברמות הכי נבזיות שיכולות להיות. עכשיו, על זה, בן אדם כבר חודש לא בבית. על הדלפה, תראו לי עוד מישהו.
לא על הדלפה, גניבת מסמכים, לא הדלפה, גניבת מסמכים.
לא, לא, הוא קיבל את המסמכים.
גניבת מסמכים.
הוא קיבל, פלשטיין קיבל את המסמכים.
תגיד לי, למה הוא לא מסר את זה לנתניהו? נתניהו טוען שמידרו אותו. למה הוא לא נתן את המסמכים לנתניהו?
תראו לי עוד מקרה שבן אדם שהדליף מסמכים, כן, לעיתון בינלאומי
שנפסל על ידי הצנזורה.
ישב במרתפים של השבק.
תתקן.
אני גם אפריע לך, סרי, אחרי זה אל תתבכיין. שישב במרתפים של השבק, ומאשימים אותו בפגיעה בביטחון המדינה. ענת קם, שהוציאה איזה 2,000 מסמכים.
ישבה בבית סוהר.
כן? אחרי דקה הייתה במעצר בית, שתבינו.
ישבה בבית סוהר.
אחרי דקה הייתה במעצר בית. הבן אדם עדיין יושב במעצר בכלא אשל.
וטוען שהכל נעשה ברשות ובסמכות של נשקת נתניהו. אתם מבינים כמה זה דיפ סטייט
פה, שהשבק וצהל והפרקליטות והיומשית מנהלים את האירוע נגד ראש הממשלה, נגד הבחירה, נגד הבחירה הדמוקרטית של עם ישראל. זה אירוע מופרע.
מדינת ישראל כותבת כך בכתב האישום, עסקיתו ושימו, אל תתנו שיערבבו אתכם. החומרים האלה הגיעו ביוני. נתניהו אתמול בוכה שמדרו אותו. מי מידר אותו? לשכת ראש הממשלה מידרה את נתניהו? הרי זה הגיע ביוני, רק בספטמבר זה התגלגל הביל במקרה אחרי הרצח של השישה. אני מקריא לכם מכתב האישור מדינת ישראל נגד אלי פלדשטיין, אל תיתנו שיערבבו אתכם. מדובר בגילוי קיומו של אמצעי שיכולותיו ואופני השימוש בו, וחשיפת הדברים ברבים יכולה לגרום נזק של ממש לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, בעיקר בתחום איסוף המודיעין וחשיפת מקורות מודיעינים באמצעותם מצילים חיי אדם. אתם מבינים? אתם מבינים מה מנסים להרבב אתכם? עכשיו נתניהו בלחץ, כי הוא מפחד שפלשטיין יפתח את הפה, כי ב-SMS'ים בין פלשטיין ליונתן אוריך כתוב, הבוס מבסוט, הבוס מרוצה, הכל בסדר. עכשיו מספרים לנו סיפורים, נתניהו לא ידע, מסכן, איך הוא אמר? באחד הסיפורים, הגרסאות שמשתנות, נחשפתי לזה רק בביל. כמה ימים לפני זה הוא בכלל לא ידע מי זה פלדשטיין, עכשיו הוא נחשף זה רק בביד, עכשיו מדרו אותי ולא ידעתי. עכשיו עוד דבר, באמת, כולם נגד נתניהו, כולם שונאים את נתניהו, כולם דיפ סטייט, כל ראשי השבא, כל הרמטכלים, כל באמת יועמשית, בית משפט, אתה יודע, היה שופט אחד, קראו לו יוסף אלרון, שופט בית משפט עליון, באמת, הייתה כאן עבודה של הילד שקד ואפי נווה, שופט ימני, שמרני, מחיפה, שופט מחוזי, בוא נמנה אותו לשופט עליון. מועמדו של יריב לוין, מועמדו של שר המשפטים להיות נשיא בית המשפט העליון, הוא לא ייתן ליצחק עמית כדי לתת ליוסף אלרון. מועמדם של כל תומכי נתניהו, פתאום שוד ושבר. יוסף אלרון מעריך את המאסר לפלדשטיין, לא, לא משחרר אותו ולא שום דבר. יש עכשיו התקפות, תקרא את כל החברים שלך, איך תוקפים עכשיו את אלרון. תקשיבו, הם מנסים לצייר לכם תמונת כזב. מנסים, אף אחד לא נגד הביביסטים, אף אחד לא נגד הליכודניקים, רק נגד בן אדם אחד שמוביל את המדינה הזאת לדברים גרועים ביותר, בגלל מניעים אישיים, בגלל מניעים פוליטיים. אף אחד לא נגדכם, גם אתמול, ואני אומר את זה, אני באמת פונה לליכודניקים שבשר מבשרי, הוא מנסה להגיד לכם, נתניהו, תוקפים אותי, תוקפים אותך, אף אחד לא תוקף אתכם, תוקפים אותו. שבן אדם 9 דקות שיש חטופים ויש הרוגים וחיילים נהרגים, מדבר רק על עצמו, מתבכיין, מתקרבן, תפסיקו לאכול את השטויות שלו ואת הסיפורים שלו ואת הדיסאינפורמציות, מערבב את כולם, קשקוש, מקושקש, פשוט נתפסו, התחילה חקירה על גנבת מסמכים.
אבל למה רק את זאת חקרו?
רגע,
למה רק אותה חקרו?
הגיעו ללשכת ראש הממשלה. פתאום נסע.
מי אלה בדעתו?
מי אמר למי?
מי אלה בדעתו שיגיעו ללשכת ראש הממשלה?
לא,
ידעו. מי אלה בדעתו?
כן.
אף אחד לא ידע.
ברור. גם זה מנסים לשקר אתכם, והכל מבן אדם אחד שמוריד את זה למטה. הם ידעו מראש שיגיעו לשכת ראש הממשלה. לא ידעו שיגיעו לשכת ראש הממשלה.
ברור.
לא ידעו.
חשבו שזה יגיע ללשכת היועמ"שית.
הגיעו ללשכת ראש הממשלה. מסתבר שראש הממשלה עשה כאן מניפולציה. החומרים הגיעו ביוני, חיכו איתם לשעת כושר. שעת הכושר הגיעו, ואני אקריא שוב את השמות. לאחר רצח 6 החטופים, הירש גולדברג פולין, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלמוג סרוסי, כרמל גד ואלכס לובנוב. הם נרצחו, התחילו מהומות בישראל, הפגנות, כל מה שאמרו, הנה החטופים ימותו וירצחו, קרה, נתניהו נלחץ, פתאום במקרה, הוא לא ידע, כן? זה התגלגל הבילד, דברים שבדיוק שירתו את הנרטיב שלו.
מי היה מעלה שזה יגיע למשכת ראש הממשלה?
אתה יודע מה אני אומר עליך?
אף אחד לא ידע.
בוא אני אגיד לך עכשיו מילה אישית.
אף אחד לא ידע.
אני רוצה להגיד לך מילה אישית.
ארצי לא ידע.
אני רוצה להגיד לך.
רונן בר לא ידע.
אני רוצה להגיד לך מילה אישית.
היועמ"שית לא ידע.
אני רוצה להגיד לך מילה אישית.
פרקליט המדינה לא ידע.
אני חוזר ואומר.
אף אחד לא ידע.
אני רוצה להגיד לך מילה אישית. לך ינון מגל. אני נותן לך קרדיט. באמת, שאתה איש אינטליגנטי, שאתה לא פרייר, אתה מצוי בחומרים, קשה מאוד להרבב אותך. אני לא מאמין שאתה מאמין לשקרים האלה. אני לא מאמין, גם אם אני לא יודע מה, שאתה מאמין לאוסף דברי הכזב האלה, לערבובים, לקשקושים, למקריות שכולם נגד נתניהו. בתוך תוכך אתה יודע את האמת, אבל אין ביבי, אין אינון. אין ביבי, אין תהילה, אני לא רוצה להגיד כסף, אין ביבי, אין באמת העדת התומכי נתניהו, וזו הסיבה שאתה מגן עליו, השיקולים עם אישיים פאר אקסלנס, וזהו.
טוב, תשמע, באמת, למה אני צריך להגיב לקשקוש הזה? הרי נתניהו גם לא היה שנה וחצי בשלטון, ואני פרחתי והכל היה נהדר, מה הבעיה? לא הבנתי את האירוע. לא הבנתי את האירוע. לפני נתניהו לא פרחתי, לא הצלחתי, לא הייתה לי קריירה, בוא נגיד, סבבה, מגיש מבט, עורך ראשי של וואלה.
אל תשווה.
כאילו,
אל תשווה. חבר כנסת. מה זה מגיש מבט? 3-4% רייטינג. מה אתה משווה?
בסדר, מאיפה הגעתי?
עם כל הכבוד לוואלה, ויש לי כבוד גדול לוואלה, אל תשווה למה שיש לך היום.
בסדר.
היום אתה מרוויח כסף גדול, אתה מכריח אותי ללכת לכסף, אתה זוכה לתהילה. זה שיא הקריירה שלך היום. לא, לא יהיה ביבי, אתה תצלח.
זה ממש לא שיא הקריירה שלי.
שיא הקריירה
שלי. זה רק התחלתה של הקריירה שלי.
לא, 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 אתה בשיא, אתה עומד תגיע,
ממש לא, ממש לא, ממש לא, להפך, סרי.
לא.
כן, אני יודע שאתה עושה לי עין.
חס וחלילה וחלילה.
אני יודע שאתה עושה לי עין, שאתה מאחל שאני ירד.
פתחתי כאן ואמרתי, קיבלת 7, המחליף שלך ירד 7.1, שאתה היית 9.6. תגיד לי, מי עוד אמר לך דבר כזה? אתה לא נמצא, הרייטינג של הפטריוטים מתרסק. מי עוד פרגן ככה?
תגיד לי, איך יכול להיות שיש לי כזאת ברכה, כן, שאתם כל
היום מקללים אותי וכל הזה. חס
וחלילה.
איך יכול להיות שיש לי כזאת ברכה בעבודה בעמלי? איך יכול להיות? איך זה יכול להיות?
לא קיללתי.
אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה.
אני מוכה על זה, לא קיללתי.
אני אסביר לך למה.
לא קיללתי.
זה לא בגלל שאני איזה גאון גדול. זה לא בגלל שאני עושה משהו יוצא דופן או כל זה. זה פשוט מאוד. ליבי במקום הנכון.
ממש.
ליבי עם עם ישראל.
ממש.
ליבי עם תורת ישראל.
ממש.
ליבי עם מדינת ישראל. ליבי עם מסורת ישראל. זה הכל.
ליבך...
אני מקבל ברכה רק בגלל, רק בגלל שאני משרת
את
השליחות, את השליחות של עם ישראל. עכשיו שוב אני אומר לך, לאורך כל ההיסטוריה, אתה חבל...
נתניהו פועל מטעם תורת ישראל.
סרי, תן לי לדבר.
אבל נתניהו פועל מטעם תורת ישראל.
סרי, תן לי לדבר. אתה עשית את הבחירה שלך. הצטרפת לצדוקים. עשית בחירה. הצדוקים היו האליטה. שם היה הכסף. שם היו התפקידים. שם היו הג'ובים. אבל אתה יודע מה לא היה להם? לא היה להם את האמונה הבסיסית, כן? בשכר ועונש בעולם הזה ובעולם הבא. לא היה להם את הישארות הנפש. לא היה להם את ה... איך זה נקרא?
אינון, אני אייף.
השגחה פרטית.
אינון, קמתי מוקדם היום, אני נרדם.
השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. לא היה חילוניות בתקופה הזאת. זה היה הפורמט של החילוניות, הצדוקים. סרי, מה נשאר מהצדוקים? לא נשאר כלום.
תגיד לי, כשאתה אומר שאתה נושא כי הלב שלך למקום הנכון, אז מה זה אומר על זמרי?
תן לי לדבר.
אז מה זה אומר על זמרי?
תן לי לדבר. אתה אותו דבר עם ישראל ויהודה. אתם רציתם לפצל אותנו לישראל ויהודה.
אני לא רוצה לפצל כלום.
בן כספית היה יושב ואומר שצריך להתפצל. אנחנו כבר התפצלנו לישראל ויהודה. ויהודה, וישראל באמת הייתה המדינה החזקה. הייתה האירוע החזק. הם היו עשירים. רק הם עבדו עבודה זרה. תגיד לי, מה נשאר מישראל? מכל 10 השבטים. מה נשאר מהם? היום מחפשים אותם, בני מנשה, ההוא בזה, באפריקה, בפרו, באודו, כל מיני שרידים אחרונים מוצלים אש. אחרונים מכל 10 השבטים, אנחנו מביאים אותם עכשיו. למה אומרים יהודי? למה קוראים לנו יהודי? כי מי שנשאר זה יהודה. יהודה ובנימין.
בנימין נתניהו.
זה מה שנשאר. אגב, מעניין. ולוי, אגב. ולוי.
אני לוי, אתה יודע שאני לוי?
גם אני לוי וגם ביבי לוי. כן, ואני מגל.
מתי הוא היה בפעם האחרונה
בקריאת התורה? השם שלי במקור זה...
מתי הוא היה בקריאת התורה ועלה שני?
אז די.
טוב, יאללה, בסדר, יאללה.
מה נשאר? שנייה, אבל מה נשאר מישראל, סרי? מה נשאר? תגיד לי מהמתייבנים בתקופת החשמונאים.
אבל אתה מעיין.
בקיסריה, שהיו בקיסריה, שהיו מושכים באורלה. מה נשאר? מה נשאר מהאנשים האלה?
די.
מה נשאר? לא נשאר כלום. לאורך כל ההיסטוריה, אתם יכולים לזלזל בנו, אתם יכולים להגיד שאנחנו פרימיטיביים, שאנחנו בבונים, שהמנהיג שלנו הוא לא ישר, הוא לא ערכי, הוא לא זה, הוא אומר לך בעזרת השם. זה לא משנה, זה לא משנה. מה לא
למנהיג שלך?
אתם יכולים להגיד שאני עובד רק בשביל הפרנסה, ורק בשביל
אוכל שרצים,
סרי, שנייה,
מבז לתפילין,
ליבו במקום הנכון, ליבו במקום הנכון.
מה הוא כל כך מסורת ביהדות?
עכשיו אתה יכול להגיד עליי מה שאתה רוצה. השורה התחתונה, אמרת עליי הרבה, השורה התחתונה היא, כן, שלי יש הצלחה וברכה, וברוך השם שאני אצליח, למרות העין שאתם עושים עליי כל היום, רק בגלל שאני שליח של המסורת, האמונה והדרך טוב. של עם ישראל, של תורת ישראל טוב, ושל רק, הקדוש ברוך
רק
הוא.
רק משהו אחד
זה
קטן.
הכל.
משהו
זה,
קטן.
זה הכל.
אם אתה אומר שאתה עולה ונוסק,
נכון?
אתה עולה ונוסק את זה. אז מה זה אומר על זמרי, שקיבל אתמול 7-1 ומתרסק עם הפטריוטים?
לא מתרסק, זה מוצאי שבת.
אוקיי.
מוצאי שבת, זה יותר קשה. מוצאי שבת.
חבר'ה, זה בליל של שטויות. נתניהו הוא לא שליח האל. ונתניהו המסורת ממנו והלאה.
דיברתי עליי,
עליך, אבל אתה מייצג, אתה עובד רק בשביל נתניהו. אתה עובד רק בשביל נתניהו, בסוף זה נתניהו, ואני אומר לך עוד פעם, אני חסיד גדול של מסורת ישראל, ואני מסורתי הרבה יותר מנתניהו.
אתה עובד בשביל שקמה ברסלר.
ואני,
אתה יודע, פרוקסי של שקמה כן, ברסלר.
פעם זה היה סודרי.
עבד של שקמה ברסלר.
סודרי. בחיים, אז
של
הנה,
ברסלר,
תקריבו.
של שקמה בוא, ברסלר.
תראו מה זה, מעולם לא ראיתי, לא שלא, לא ראיתי לראות. במציאות את שקמה ברסלר.
אתה לא צריך לראות.
מגיא סודרי ואבי ניר ואבי וייס, מעולם לא קיבלתי שקל, שקל, לכו תבדקו.
זה בהתנדבות.
אני נאמן לעם ישראל. אני חושב שהמנהיג שמוביל אותנו היום מוביל אותנו לאסון. אנחנו כבר באסון.
אתם עובדי עבודה זרה.
אני חושב שצריך להיות כאן מנהיג מהימין.
כמו ממלכת ישראל. רציתם לפני, לא סתם אמרתם להתפצל.
אבל לא נתניהו.
לא סתם אמרתם להתפצל ליהודה וישראל.
תראה איך הם מצליחים.
ישראל עבדו עבודה זרה.
אני לא אמרתי לפצל כלום.
עבדו עבודה זרה ולא נשאר מהם כלום.
אני רק אומר, תסבו את תשומת לבכם. אם אתה לא נתניהו, אתה שמאל. אם אתה לא נתניהו, אתה נגד הימין. יכול להיות ימני, מסורתי, לאומי,
לא נשאר מכם כלום. אתם תהיו כמו עשרת השבטים. תעלמו כולכם, תעלמו. כולכם תעלמו.
בלי נתניהו, הבנתי.
לא יהיה.
אתה עובד נתניהו, אתה לא עובד נצח ישראל, אתה לא עובד מסורת ישראל.
אין לי פרסומות.
אתה לא עובד יהדות, אתה עובד נתניהו.
טוב, אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום ללב אדלשטיין, חברו של הרב צבי קוגן, השם יקום דמו, בעל מסעדת במדבר בדובאי. שלום.
שלום, שלום. שבוע טוב.
אז רגע, אתה עכשיו בדובאי?
כן, אני כרגע בדובאי. מחר בעזרת השם אני חוזר לישראל, כן.
מתי ראית את צבי פעם אחרונה?
ראיתי אותו לפני שבוע וחצי. אנחנו מאוד חזק עובדים עם הסופר הקשה, איפה שהוא מנהל אותו.
כן.
אתם מספקים למוצרים.
אז לפני שבוע וחצי מה היה?
מה זאת אומרת, מה היה? שבוע וחצי, כל יום שישי עושים שם שוק, שוק האוכל לישראלים ואוכל כשר.
הוא היה מנהל את הסופר הזה? הוא היה מנהל את הסופר?
נכון.
מה, זה היה רווחי הסופר הזה, או שזה היה בעיקר בשביל לאפשר מזון כשר לישראלים?
זה רק מזון, זה הסופר לא היה רווחי, ממש נתנו הרבה אוכל ותמכו בישראלים, ותמכו ל... לקהילה, תמכו ל, 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 יש פה קהילה לא קטנה.
עכשיו הוא היה שליח חב"ד, או הסגן של שליח חב"ד?
הוא היה הסגן, הוא היה אחד הרבנים שהיו העוזרים של הרב דוכמן, שהוא הרב...
נכון, של רב לוי דוכמן, כן. ואח שלו, משפחה מאוד מאוד מכובדת.
אוקיי, עכשיו צבי קוגן, השם יקום דמו, גר איפה?
באבו דאבי. שהוא עבד בדובאי, אבל היה גר באבו דאבי.
עכשיו תגיד לי, הרב, לא רב, לב אדלשטיין, לא ספר לי, נכון. מתי אתה מתבשר על כך שחברך הרב קוגן, זיכרונו לברכה, נהדר? מתי פעם אחרונה שהוא יוצר קשר עם חברים, בני משפחה?
אני באמת, באמת לא יודע להגיד, אני רק יכול להגיד שפה באמירויות, אנחנו קיבלנו, כן, כל הקהילה קיבלנו שוק, כי בדרך כלל פה מאוד שקט, כיף, והביטחון פה לישראלים הוא ברמה מאוד גבוהה.
אוקיי, תגיד לי משהו, תגיד לי משהו בבקשה. כן. הוא נשוי, יש לו ילדים?
כן, הוא נשוי, הוא נשוי טרי, ממש נדמה לי לפני חצי שנה, שבעה חודשים.
אוקיי, אין עדיין ילדים?
נראה לי שלא.
צריכים להגיד עוד דבר, ינון, הוא שירת בצהל כלוחם גבעתי.
כן, כן, כן.
נכון, 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 נכון.
רגע, עכשיו אתה איפה גר?
אני בדובאי, אנחנו ממש שכנים.
באבו דאבי?
שכנים עם הסופר, לא שכנים, לא, 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 לא שכנים איתו בבית, אנחנו שכנים בסופר.
אתה גר באבו דאבי?
שנמצא בדובאי. אני גר בדובאי.
דובאי.
לכן עם הסופר שנמצא בדובאי.
אני כבר מבולבל עם כל האמירויות, יש דובאי.
אז תגיד לנו, כמה ישראלים, אתה יודע מה, תכניס גם יהודים, חיים היום במפרציות. בואו נעשה את זה כבר כולל.
קרוב ל-4,500.
ואתם מנהלים שם חיי קהילה, בית כנסת, קניות קשרות, חוגגים ביחד החגים.
בדיוק, וזה חגים, אם זה ימי שישי, אם זה
4,500 ישראלים, זה הרבה
יהודים, כן.
זה לא קצת.
כן, אם יש שם...
זה ישראלים או גם יהודים?
גם וגם.
אני מדבר על היהודים.
כמה מתוכם זה ישראלים?
90%.
וואלה, איזה 4,000 ישראלים גרים בדובאי?
נכון, נכון.
ותספר לנו מה תחומי העיסוק, חוץ מהעסקים שכמובן עם פה ועם שם, מה באמת רוב הישראלים, רוב היהודים עושים שם?
תשמע, זו מדינה עם פוטנציאל מאוד 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 גבוה. מתעסקים פה בהכל. בהכל. אין משהו ספציפית, אבל בהכל.
אוקיי, בוא נדבר קצת על הביטחון. מה האירוע כזה עושה לכם שם?
עוד פעם, קיבלנו שוק, כי הביטחון פה הוא מאוד גבוה. ביטחון פה זה אחד מהדברים, לא מדברים פה על פוליטיקה, לא מדברים פה על היהדות, פה באים נטו להרוויח, נטו עבודה, והיהודים, כל הכבוד ליהודים שלנו, שהם הצליחו לעשות פה גיבוש עם כל הקהילה שלנו, ועוזרים, מישהו מגיע, סתם דוגמה, היה לנו בעיה אחרי 7 לאוקטובר, שלאנשים לא היה איפה לאכול, איפה לעצור, אז עזרו ובואו ותאכלו, ממש, 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 כל הקהילה עוזרת לישראלים, ולא רק ישראלים, לכל היהודים מכל העולם.
ואומרים על אבו דאבי, שזו המדינה אולי הכי מרושתת מבחינת מצלמות בעולם.
נכון, נכון. זה לא אבו דאבי, זה כל האמירויות.
כל האמירויות, אוקיי.
בעולם, נכון. פה זה מאוד משמעת, פה זה, אתם לא תראו למשטרה, אתם לא תראו פה לניידות. פה זה משהו שזה הכל מצלמות, ויודעים הכל, ושומעים הכל. אז מה שקרה זה הזוי. זה מה שקרה זה, עוד פעם, אני בעצמי, היום בבוקר קיבלתי את הבשורה הזאת הלא טובה, שמצאו את הגופה, ועד היום, עד עכשיו, בעצם זה כבר כמה שעות, אני לא מרגיש כל כך טוב עם זה מה ששמעתי. כי הכרתי את הילד הזה, הוא בשביל הילד. צביקה הוא היה ממש, ממש, כשנכנס לסופר, היה מחייך, היה שר, היה, זה אובדן גדול לקהילה.
כן, תגיד לי, לב אדלשטיין, אתה נמצא שם, בכלי התקשורת המקומיים, כבר דיברו איך בוצע הרצח, איפה נמצא גופתו, פרטים שאנחנו עוד לא התבשרנו?
כמה שידוע לי, זה באל עין, זה בכלל לא בדובאי.
כמה זה?
לא בדובאי, זה משהו כמו שעה וחצי.
שעה וחצי, אוקיי.
זה בכלל, כן, זה לא... קודם כל זה לא אבו דאבי, לא דובאי, איך הוא הגיע לשם אנחנו לא יודעים, אבל הוא נסע לשם כמה ששומעים פה, הוא נסע לשם לבד.
יכול להיות שהם באמת פיתו אותו לאיזה עסקה או לאיזה קנייה או איזה השד יודע מה ושם רצחו אותו?
זה בחור שלא היה מתפתה בדברים, לא היה לו חסר כלום, אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים ולא מפרסמים וגם לא יודעים מה הולך פה בבחינת החקירה.
אבל שום דבר לא פורסם הנסיבות הרצחו?
ממש שום דבר, שום דבר.
תגיד, באיזה תחושה של ביטחון אתה מסתובב הבוקר?
האמת, אני בביטחון ממש ממש גבוה, אני בעצמי לא מפחד, כי המסעדה שלנו, גם אנחנו קראו למסעדה במדבר, ורשמנו את זה, ועל האוטו רשום את הסטיקרים.
לב, למרות שהייתה אזהרת מסע, הייתה אזהרת מסע לגבי כל המפרציות, כל האמירויות, נדמה לי בדרגה 3.
תמיד הייתה, לא, דרגה הכי, תמיד יש אזהרה, אבל תשמע, יש גם אזהרה באירופה. אני חזרתי מאוסטריה לא מזמן, והורדנו שם כיתות, בווינה. זו מדינה שבווינה, ושם יותר מסוכן.
אגב, אצלכם אתם נאלצים לפעמים להוריד כיפות, או שאין שום בעיה עם כיפות?
לא, ממש לא. הילד שלי מסתובב, אליעד, הילד שלי מסתובב עם כיפה וציציות, אף פעם לא הייתה בעיה.
שום גילוי אנטישמיות, שום כללות, שום כלום, גם מאז השבעה באוקטובר?
שום דבר. במיוחד אחרי שבעה לאוקטובר, הרשויות, יש פה מין CID, שהם ההפך, הם באים ושואלים, ואומרים, אם יש לך במסעדה יותר מ-30 איש, תרשום לנו רק את ה-SMS, ואנחנו נשלח את המשטרה סמוי. גם שאלתי, למה? הכל שקט פה. הם אומרים, אנחנו רוצים שיהיה לכם יותר שקט. אנחנו מאוד אוהבים את היהודים, אנחנו מאוד רוצים שהישראלים יגיעו לפה. דרך אגב, היהודים תמיד היו באמירויות, וזה רק 3%.
אבל יש גם מקרים של אנטישמיות ותקיפת ישראלים וכאלה באמירויות, לא?
הוא לא נתקל בזה.
ממש לא. ממש.
אני שמעתי על מקרים.
תשמע, שמועות יש מלא. גם עכשיו אני ראיתי משהו באחת מהקבוצות, אל תגיעו לאמירויות.
תגיד לי, ובעקבות הרצח הנורא הזה, לדעתך, יש אפשרות, או יכול לקרוא מצב שחלק מאותם 4,500 יהודים, ישראלים, יחזרו לארץ?
סליחה?
האם בעקבות הרצח יש סיכוי שחלק מהיהודים הישראלים שחיים היום באמירויות יחזרו לישראל?
ממש לא.
לא יחזרו?
ממש לא, אני לא חושב ש... לא, לא. ההפך, עוד פעם, פה...
מה זה ההפך?
הביטחון הוא מקום הראשון. המקום פה הוא הכי, הכי, הכי בטוח שאני מתישהו אי פעם...
מסתבר שלא הכי בטוח, אתה יודע. למרות שחייבים לציין, גם בישראל, מולדתנו האהובה, נרצחים ישראלים...
אני הגעתי לישראל לפני 35 שנים מאוזבקיסטן, מסמרקנד, הייתי חי עם מוסלמים. אז תאמין לי ששם אנחנו ממש לא הרגשנו טוב, אז הגענו לישראל. פה אתה מרגיש ממש ממש בטוח.
אתה גם חבדניק?
או, זה מדינה... לא. אני מאמין, אני לא חבדניק, אני כהן, אבל לא חבדניק.
לא, אבל אתה יהודי דתי, אמרת שהבן שלך מסתובב עם כיפה וציציות, נכון?
הבן כן, אני לא. הבן, שתי בנים שלי, כן.
שריך.
שתי בנים שלי.
תראה מה זה, זכית.
תגיד לי, ואתה, אנחנו גם מבינים, בעל מסעדת במדבר, מסעדת דגים וסושי, כשרה, מי הלקוחות שלך? המרינה, בלב המרינה של דובאי כתוב לי כאן.
בדיוק, בדיוק.
מי הקליינטים?
הלקוחות שלנו, כל היהודים, כל היהודים המקומיים, והיהודים מכל העולם, וממש, ממש, 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 וגם נכנסים אלינו הערבים מקומיים, שהם אוכלים חלל, כי אנחנו קשרים ויודעים מה זה חלל. אנחנו, אף פעם לא נתקעתי במבט, או אף פעם לא נתקעתי בכללה, אף פעם לא נתקעתי במשהו שזה...
ויש זיהוי, יש זיהוי לזה שמדובר במסעדה יהודית, מה, כשרות שמופיע, אנשים יודעים שמדובר במסעדה עם בעלים יהודים?
כן, 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 לפעמים רושמים לנו בתגובות, שולחים לפעמים, כן, אבל עוד הפעם, זה לא מקומים. זה כנראה מישהו שיכול להיות שזה... מישהו מאיראן, לפעמים שמים לנו כוכב אחד. לא רושמים שהמסעדה לא טעימה, פשוט כוכב אחד בשביל להוריד את...
תגיד לי עוד דבר. מה היה, אתה יודע, הייתה נהירה גדולה של ישראלים לדובאי, כשאתה יודע, הוכרזה הנורמליזציה. יש אותם כמויות של תיירים ישראלים מאז המלחמה, או שפחד
ממש עמד? מלא, ממש...
מלא עכשיו, ישראלים ממש בדובאי?
מלא, אני לא רוצה להיכנס לשמות. הרבה מפורסמים כרגע פה, ממש כרגע.
מה זה מפורסמים? חיים בדובאי?
ממש. לא חיים, התיירים. אתה שאלת על תיירים.
תיירים אמרת מלא, אבל גם זרקת שיש גם ישראלים מפורסמים שחיים אצלכם?
שפה הם תיירים כרגע.
אהה, במעמד של תיירים. זאת אומרת, הם מבלים הרבה זמן אצלכם באופן יחסי.
נכון, ואנחנו בדרך כלל מכירים מי פה, מי לא פה, למה? כי אנחנו מסעדה קשרה, אז יודעים, הם באים אלינו.
ברור, ברור.
זה מכל העולם, זה אם זה רבנים הגדולים מרוסיה, ממולדובה, אם זה רבנים גדולים מישראל, אם זה אנשי עסקים מישראל, אנשי עסקים מלונדון, אנשי עסקים מכל העולם.
אוקיי, לב אדלשטיין, חברו של הרב צבי קוגן, קוגן, זיכרונו לברכה.
זיכרונו לברכה.
מאוד אהבתי את הבחור הזה. השם יקום לו, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה סיפרת לנו, שנתבשר רק בשורות טובות, תודה.
תודה,
שבוע טוב.
ממש בשנייה זו קיבלתי הודעה שחדשות 12 וכתב המשפט גיא פלג הגישו תביעה דיבה נגד ינון מגל על סך מיליון שקלים על פרסומים שקריים ומשמיצים שפרסם ינון מגל נגד פלג לפני שלושה שבועות בחשבונות החברתיים שלו.
שמה? שאמרתי שהוא נעצר?
פרסם שקר שהתחזה לאמת,
שמה?
לפיהם פלג נעצר בידי השבק, שבו אותו העיתונאית, הוא מוחזק
עצור. הוא לא נעצר?
במתקן חקירות שבק.
הוא עצור, הוא עדיין עצור. הוא משדר את התוכנית פה ברדיו מכלא אשל.
אתה מחמיר...
הוא כמו פלשטיין.
אתה מחמיר את דבר הדיבה. אתה מחמיר את דבר הדיבה. מיליון שקלים.
אפסים כאלה, יאללה, תן לי שיר. אברהם טל מחדש את צלצולי פעמונים של אהוב
העוזרי, זיכרונה לברכה, הענקית, הגדולה. אני אוהב את הגרסה המקורית.
בסדר, גם עוד לא שמעת, אבל אתה כבר רואה.
שמעתי, השמעת לי בהפסקה.
בתוך ליבים מעדדים עליהם הדרך בך פוגש ליבי יומר ומתרגש עודני כאן למענך דמותך הולכת ומתרחקת, כאן אני אל מול ביתך.
דמעות של אושר. איזה שיר, איזה שיר.
And אחד זוג תמימי, קצת שומבים מהשונים, חיוך קומה בוער בי יש מלטף, קצת מתבייש, הולך אדם הזמן חולף, תמות חייך הולכת ומתרחקת, כאן אני אלמוד ביתך.
לא, אגב, למה ערוץ 12? בתבלה 12 גם טובים אותי, מה זה קשור אליהם? או שזה שהם יממנו, שהם יממנו את התביעה.
אתה רוצה את הדיבתו של כתב חדשות 12?
מה הקשר? אז שהוא יתבע.
לא, לא, מה זה, הם שומרים על המוניטין של זה. אז אתה שואת זו.
חבורה של כלומניקים. ינון מגל אחד מטריף אותם. כל התבלה 12 נגדי. תראה מה אני עושה לערוץ, תראה מה אני עושה לערוץ הכי חזק.
אבל אני פרגנתי, אמרתי שאתה
המחליף
שלך קיבל שבע.
תראה כמה הם קטנים. רק הפלטפורמה מחזקת אותם. בלי הפלטפורמה כל אחד מהם, חוץ מעמית סגל, חבורה של הפסים. טוב, קרדיטים. שר פלסנר ויואב כהן עורכים ומפיקים. טליה של וסתיו קורנס אחראים על השידור, האורחים בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, עידו טבת ואסף חרמון. תודה רבה לכם, תודה סרי, בחר יהיה פה השני, שלום.